שלום וברכה לכולם. והנה איזה יופי שאנחנו ממשיכים בלימודנו. זה בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, העוסק רובו באגדות. והנה אנחנו בדף צדיק זין עמוד ב', ליתר דיוק 10 שורות לפני סוף העמוד, צדיק זין עמוד ב', 10 שורות לפני סוף העמוד, ואנחנו באמצע השורה, אמר רב. טוב, השאלה שאנחנו נעסוק בה עכשיו היא שאלה מעניינת. חישוב הקץ. קץ של מה? קץ של הגלות כמובן. קץ שיבוא המשיח. אמר רב, קלו כל הקיצים. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. טוב, היום משתמשים בביטוי קלו כל הקיצים כדי להגיד שהמצב הוא בלתי נסבל. כן, אבל הביטוי קלו כל הקיצים, הכוונה שהיו הרבה מאוד חישובים מתי צריך לבוא המשיח, או מתי גאולת ישראל, וכל החישובים האלה נקראים קיצים. עכשיו, מעניין מה שאומר כאן רב, קלו כל הקיצים, היה צריך להגיד קלה הקץ. זאת אומרת שיש אופנים שונים לחשב את הקץ. בדיוק כמו ש-70 שנה של יציאה מגלות בבל, מצאנו 5 חישובים שונים כצד לחשב את ה-70 שנה, וכמו שמצאנו לפחות 3 אופנים לחשב את 400 שנה של גלות מצרים שהקדוש ברוך הוא הודיע עליהם מראש, כך גם יש אופנים שונים לחשב את הקיצים של גלות אדום כפי שהם כתובים בספר דניאל. למה יש כמה קיצים? זה בגלל שכל הקיצים נכונים. זאת אומרת, התאריכים השונים שחישבו אותם, עוד נדבר פה לפני ימיו של רב, האמורה, אבל גם החישובים שנעשו במהלך הדורות, בימי הביניים וגם בתקופה המאוחרת יותר, על ידי גדולי ישראל, כל התאריכים האלה לא היו תאריכים לא נכונים, הם היו תאריכים עם פוטנציאל גדול. וכיוון שהם לא נוצלו כראוי, אז הם הפכו גם לרעה. לדוגמה, היה חישוב מבוסס על ספר הזוהר, שהמשיח יבוא בשנת תו ח', והייתה ציפייה גדולה, אבל מה שהתרחש בפועל זה פרעות תח ותת, פרעות איומות בכל רחבי מזרח אירופה. ואם כן, אנחנו רואים ש התאריכים הם לא סתם, או למשל, היה חישוב בסוף ימי הביניים, חשבו שבשנת רשנון ב', שהיא שנת 1492, תהיה גאולה. מעניין אגב איך חישבו את זה, פשוט אמרו רשנון ב' זה גמטריה של מזרה, והרי יש פסוק, מזרה ישראל יקבצנו. נו, ומה קרה בשנת רשנון ב'? באמת היה מזרה ישראל, היה גירוש ספרד. גירוש ספרד שפיזר את יהודי ספרד בכל העולם כולו. אז כך שהתאריכים האלה הם לא תאריכים מוטעים, הם תאריכים עם משמעות, אבל צריך לדעת לנצל אותם. מה שאומר רב, הוא אומר, קלו כל הקיצים. זאת אומרת, זה כבר נגמר. אנחנו כבר אחרי זמן החשבון, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. טוב, השיטה הזאת של רב היא שיטה מאוד מעניינת. זה אומר שיש פה שני דברים. א', שהגאולה זה כמו כל דבר אחר. כמו שכל דבר אחר תלוי בזכויות, גם הגאולה תלויה בזכויות. ואז תמיד תשאל השאלה, כשבאה הגאולה, אפשר לשאול, בזכות מה היא באה? וזאת אם כן הנקודה הראשונה. אמר רב, קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. זאת אומרת, האבל די לו, אפשר לומר, דיו די לו, הוא כבר לא יכול להתאבל יותר. מי זה האבל הזה שיעמוד באבלו? בפשוט אפשר לדבר על עם ישראל. עם ישראל הוא אבל, אבל על החורבן. ולאבלות הזאת יש קץ. יש תהליך היסטורי שגורם שבאיזשהו שלב כבר אין יותר ערך, אין יותר משמעות לגלות. צריך לצאת מן הגלות. וזה לא משנה כמה זכויות יש לך, כמה זכויות אין לך, אתה חייב לצאת מהגלות. יש אומרים שהאבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אבל על גלות שכינתו, על זה שהמקדש שלו חרב, על זה שבניו בגלות. הקדוש ברוך הוא אבל על כך. ולכן גם הקדוש ברוך הוא די לו בדבר הזה, וזה מפורש בספר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר, והעס למען שמי המחולל בגויים, לא למענכם אני עושה, כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה למען שמו, משמע שהמוטיבציה של הגאולה זה לא הזכויות של עם ישראל, אלא זה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא, שדורשים באיזשהו שלב את גאולת ישראל. יש הסבר שלישי, האבל שעומד, שדי לו לעמוד באבלו, זה המשיח. למשיח גם כן נמאס, זה כבר כמה אלפי שנים שהוא מחכה, נמאס לו, הוא רוצה לגאול את העולם. מה פירוש הדבר שהמשיח אבל? הכוונה שהתהליך המשיחי צריך להתרחש. טוב, בכל מקרה, איך שלא נפרש את הביטוי אבל, אבל דבר אחד ברור, לפי דעתו של שמואל, הגאולה אינה תלויה בתשובה. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לדיון הזה, כן? הרי זה דיון מאוד משמעותי. קודם כל, אם אנחנו דנים בשאלה אם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. הדיוק הראשון שאפשר לדייק זה שגאולה זה לא תשובה. אם אני אומר א' תלוי בבית או לא תלוי בבית, אני יודע שא' זה לא בית. מדוע אני אומר את זה? כי לפעמים יש מי שחושב שגאולה זה תהליך של חזרה בתשובה, זה עצמו הגאולה. פעם ראיתי מי שאמר, המשיח יבוא כשיהיו שיעורי גמרא בטלוויזיה. אגב, היום יש כבר. אבל זה טעות. הגאולה איננה מאורע רוחני. ולפני שאנחנו דנים האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, אנחנו צריכים להסביר מה זה גאולה. אולי אנחנו גם צריכים להסביר מה זה תשובה, אבל בואו נתחיל קודם כל להגדיר מה זה גאולה. גאולה בעברית קלאסית, אני מתכוון בשפה של התנ"ך ובשפה של חז"ל, במשנה ובתלמוד ובמדרשים, גאולה זאת עצמאות מדינית. לצאת מעבדות לחירות. זה נקרא גאולה. כל תופעה אחרת, ניסים, התעוררות של תשובה, בית המקדש, אני יודע, הרבה מאוד דברים שמתרחשים, זה לא נקרא גאולה. כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים על דבר אחד בלבד, העצמאות המדינית. ויש גם גאולה של פרט, באיזה מובן? או דודו, או בן דודו, או בן דודו, יגאלנו. מה זה יגאלנו? ישחרר את הקרקע או את האדם משעבוד. לא מדובר על שעבוד רוחני. אפשר על דרך המטאפורה להגיד מה זה גאולה, זה גם גאולת הנפש. אין לי בעיה. אבל צריך לדעת שזה מטאפורה. זה כמו שאדם שמתנהג כחזיר, לא נאמר שהוא אכל חזיר. אז או אדם שכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז אדם שכועס אנחנו לא סוקלים אותו בבית דין. זאת אומרת שכשאנחנו על גאולה צריך קודם כל לדעת מה הפשט של המילה. הפשט של המילה זה יציאה מעבדות לחירות. לפי זה תשאל השאלה כמה פעמים זכינו לגאולה בהיסטוריה. והתשובה היא שזכינו לזה 3 פעמים. כשיצאנו מעבדותו של פרעה במצרים, וזה קרה בליל ט"ו בניסן של יציאת מצרים, כשפרעה שחרר אותנו. שימו לב, לא מדובר על מתן תורה, מדובר על השחרור הלאומי. הפעם השנייה הייתה בחנוכה, במלחמת החשמונאים, כאשר השתחררנו מן השלטון של היוונים והקמנו מדינה עצמאית. זאת הגאולה השנייה. הגאולה השלישית הייתה בה' באייר תש"ח. כך שכשאנחנו בדיון הזה בגמרא, אנחנו נראים על דיון, על תופעה שכבר התרחשה, וזה הרבה מאוד עוזר לנו להבין את דברי הגמרא. כן, אנחנו היום כבר לא מצפים לגאולה. אנחנו היום רוצים גאולה שלמה, השלמת הגאולה, הרבה מאוד תהליכים שבנויים על יסוד הגאולה. אבל הגאולה כגאולה, הדבר הזה כבר התרחש לפני למעלה מ-70 שנה, כשדוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל. זה בעצם המסגרת שעליה אנחנו מדברים. והשאלה היא... בימי דוד לא הייתה גאולה, כיוון שלא היה שעבוד. אפשר להגיד שבאיזשהו שלב, כן, בימי שמשון, כן, הרי אומרים, בעלי יהודה אומרים לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. מושלים בנו פלישתים, הסימן שלא היינו עצמאים, איבדנו את העצמאות. ולכן על שמשון נאמר, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, וזה הגיע לידי צורה שלמה בימי שאול. אבל לומר את האמת, גם השלטון הפלישתי לא היה על כל השבטים, לא היה על כל עם ישראל. אלה היו גאולות, אפשר לומר, גאולות קטנות, לעומת שחרור כללי של עם ישראל, שהתרחש בימי החשמונאים, או בימי פרעה, או בימי סיום המנדט הבריטי. זה בעצם שלושת האירועים שעליהם אנחנו מדברים. זה נקודה ראשונה. ואז השאלה, האם הגאולה תלויה בזה שעם ישראל יעשה תשובה, או לא? גם פה אני צריך לברר מה פירוש המילה תשובה. דיברנו מה פירוש המילה גאולה. מה פירוש המילה תשובה? במובן הפשוט, תשובה זה לקיים מצוות. כן? אדם עד עכשיו לא קיים מצוות, עכשיו הוא מקיים מצוות. זה לא תמיד ההגדרה של תשובה. לפעמים ההגדרה של תשובה היא לשוב לארץ ישראל, וצריך לברר באיזה הקשר נאמרת המילה תשובה, ולפי זה נוכל להכריע על איזה סוג תשובה מדובר. אבל בשלב הזה של הדיון, נאמר שתשובה זה קיום מצוות, אבל אז לא כל כך מובן מה שאמר רב, אין דבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. מה, לעשות תשובה זה לא מעשים טובים? טוב, זה אני משאיר את זה בינתיים פתוח. על זה אומר התלמוד, קטנאי או קטנאה, כלומר הוויכוח בין רב ושמואל לא התחיל היום. זה ויכוח בין התנאים עצמם. ואז מה נאמר? רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. ואם לאו, אין נגאלים. טוב, הדעה של רבי אליעזר היא מאוד מאוד קיצונית. האם לפי רבי אליעזר ייתכן מצב שעם ישראל לא ייגאל לעולם? הרי לעשות תשובה זה דבר שתלוי בבחירה החופשית. אז אם אני לא חוזר בתשובה, וזה בבחירתי החופשית, אז הקדוש ברוך הוא לא גואל. כלומר, לפי זה יהיה מצב מאוד מעניין שהצלחת ההיסטוריה תהיה תלויה לחלוטין בהחלטתם של בני אדם. זה לא רחוק, זה ודאי לא זהה, אבל זה לא רחוק מהתפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית אומרת שישראל לא יגאלו, נקודה. בגלל שעם ישראל חטא, בכל מיני חטאים איומים, עם ישראל לא יגאל יותר. זאת התפיסה האחת, התפיסה של הנצרות. רבי אליעזר משאיר את זה פתוח.
אפשר להגיד כמו מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, בנים אתם, אם אתם חוזרים בתשובה בנים, אם לא אז לא בנים.
יש בוודאי משהו מזה, כן? זה מאוד דומה למחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר במסכת קידושין, ויתכן אם כן שאפשר לקשור את זה, אני לא לגמרי בטוח, אבל זה בוודאי מזכיר את זה. כשנוהגים מנהג בנים נקראים בנים, ואם לאו לא נקראים בנים, גם בזה המהר"ל מזדעק. איך אפשר להגיד כרבי יהודה שאם ישראל אינם מתנהגים כבנים, הם לא בנים. אז לכאורה גם כן העמדה הנוצרית. ועל זה אומר המהר"ל שרבי יהודה התכוון לפרט ולא לכלל. כלומר, האם פרט בישראל שמתנהג לא כמו שצריך, הוא עדיין בכלל ישראל או לא? האם הוא עדיין בן או לא, אבל ברור שכלל ישראל כאומה, בין כך ובין כך נקראים בנים, כך דעת המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל. אז אמר בהחלט...
המהר"ל קובע, זה הפעם היחידה שההלכה כרבי מאיר.
כן, אנחנו, כן, כן, אבל סליחה, אני כאן מוכרח להתערב. אנחנו קשרנו את הסוגיה, המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, קשרנו אותה באיזושהי צורה למחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. אבל אנחנו כעת לא לומדים את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אנחנו לומדים את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. ולכן דברי המהר"ל, המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, לענייננו אינם רלוונטיים, ולכן אני מוכרח לא לדון בהם. ובכן, בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, רבי אליעזר אומר שההיסטוריה נתונה לגמרי בידי האדם. זה בעצם דעת רבי אליעזר. ואמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים? כלומר, זה תמיה. כלומר, איך אפשר לומר שעם ישראל לא ייגאל? אין? הרי יש הבטחות של הנביאים. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. טוב, כאן יש בעיה של גרסה. מי אומר את הביטוי הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן וכו'? לפי מה שמודפס בגמרא שלנו כתוב אלא הקדוש ברוך הוא, אבל בירושלמי הגרסה היא אמר לו רבי אליעזר. כן, המילה אלא והמילה אמר לו זה ראשי תיבות א' למד, אז אפשר להתבלבל. אלא אמר לו זה רבי אליעזר עונה לו שברור שעם ישראל יעשה תשובה על ידי מלך שגזרותיו קשות כהמן, ואז יוצא שלפי רבי יהושע התשובה, הגאולה נעשית בלי תשובה בכלל. כלומר, אפילו אם עם ישראל יהיו, איך אומר האור החיים, אפילו רשעים גמורים חס ושלום, בכל זאת יגאלו. זה לפי הגרסה של הירושלמי. לפחות נגיד בשלב הזה של המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, לא ברור מה דעת רבי יהושע. האם רבי יהושע סובר שבכל מקרה צריך תשובה, או שאפשר גם בלי תשובה? אני נוטה יותר לקבל את הגרסה על פי הירושלמי, שלפי רבי יהושע לא צריך תשובה בכלל. טוב, זה דיון רציני, ואגב צריך לברר למה שתהיה קורלציה בין גאולה לתשובה. כן, הרי הרבה דברים קורים בעולם שהם לא קשורים לתשובה. למשל, אם יש שיטפון ואנשים נסחפים בתוך המים, מי ניצל? היינו רוצים לומר שהניצולים זה הצדיקים והנספים זה הרשעים. אבל במציאות זה לא ככה. במציאות הניצולים זה אלה שיודעים לשחות או שיש להם גלגל הצלה. והנספים זה מי שלא יודע לשחות או אין לו גלגל הצלה. זאת אומרת, לא כל דבר בהיסטוריה, או אפילו במקרים פרטיים, מתרחש לפי הדרישות של המוסר. ואז צריך להבין מה קורה כאן. עכשיו, רבי אליעזר יש לו תביעה מוסרית. הוא אומר, לא ייתכן שדבר כל כך משמעותי, כל כך גדול בהיסטוריה כמו הגאולה, יתרחש בלי שתהיה זכות לדבר. לא ייתכן. רבי יהושע אומר, לא, אדרבה, לא ייתכן שההיסטוריה תהיה תלויה בקפריזות של בני אדם. וכי הקדוש ברוך הוא יכול להרשות לעצמו שהתהליך ההיסטורי לא יצליח. יש וכאן אני באמת תמה. המחלוקת הזאת היא מחלוקת כל כך עקרונית, מדוע לא מצאנו בתנ"ך או בתורה פסוק שעונה על השאלה הזאת? כן, אנחנו נראה שפה אחר כך יש מלחמת פסוקים. אבל אם זה דבר כל כך חשוב, הרי התורה אומרת דברים מפורשים לגבי שאלות הרבה פחות קריטיות, ודווקא לגבי השאלה כיצד מתרחשת הגאולה ובאיזה תנאים, זה לא יהיה כתוב בתורה? באמת תמוה מאוד. התשובה היא, שאם נסתכל בתורה בפרשת בחוקותיי, יש לנו פסוק אמביוולנטי. כתוב ככה, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל, והם ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב וכו'. אני שוב חוזר על הפסוקים, וכדי שנשים לב טוב טוב למה כתוב בהם. והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל, והם ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב. אז מה הפסוק הזה אומר? שהגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? זה תלוי בפירוש של מילה אחת בפסוק. המילה או. כן? הכתוב אומר או אז ייכנע לבבה מערב. בפירוש המילה או. רש"י נותן לנו שני פירושים למילה או. הפירוש הראשון זה אם. אז צריך לקרוא את זה ככה, אם אז ייכנע לבבה מערל והם ירצו את ארבונם, וזכרתי את בריתי יעקב. אז אם רש"י צודק בפירוש הזה, יוצא שהתורה אמרה במפורש כדעת רבי אליעזר, שאם ישראל עושים תשובה נגלים. הבעיה היא שרש"י מביא פירוש שני. או, אומר רש"י, אולי. אולי ייכנע לבבה מערל והם ירצו את ארבונם. אולי לא. בכל מקרה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואז יוצא שהפסוק אומר במפורש, כדעת רבי יהושע. וכאן, הדבר הזה מביא לי תמיהה חדשה. מדוע התורה, דווקא בנקודה החשובה הזאת, השתמשה במילה דו משמעית? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להכתיב למשה בתורה את המילה אם או את המילה אולי? ואז היה פותר את כל הבעיות. ואז היינו חוסכים מעצמנו את כל הסוגיה שאנחנו לומדים עכשיו במסכת סנהדרין בין רבי אליעזר לרבי יהושע. נראה לומר שבעצם כאן נרמז לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שתיווצר המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. אפשר לראות שהרבה, יש עוד כמה מקומות בתורה שהניסוח של הפסוק בנוי באופן כזה שבהכרח תיווצר מחלוקת. אז גם פה הקדוש ברוך הוא רוצה את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. וזאת למה? משום שיש משמעות גם לדעת רבי אליעזר, ויש משמעות גם לדעת רבי יהושע. וזה שרבי אליעזר צודק. יש פה תביעה מוסרית. לא ייתכן שמעשה הגאולה יינתן לרשעים. זה דעת רבי אליעזר. וזה באמת נכון. אבל רבי יהושע אומר, לא ייתכן שההיסטוריה תיכשל, או שההיסטוריה תהיה תלויה ברצונם של בני אדם. צריך איזושהי תעודת ביטוח. לכן הוא צודק, רבי יהושע. או אפשר לומר, רבי אליעזר מדבר על צד הבחירה של בני אדם, ורבי יהושע מדבר על צד הסגולה של עם ישראל. שמצד הסגולה עם ישראל כולם צדיקים, גם כשהתנהגותם לא תואמת את רצון השם, ואילו רבי אליעזר מדבר על ההתנהגות בפועל של הבחירה. אז כאן שאנחנו רואים ששני הצדדים שאנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את דעותיהם, זה צדדים מהותיים בהבנת תהליך הגאולה. טוב, אחרי כל זה בואו נראה. אגב, שוב אני רוצה לחזור לדברים האלה על המלך שגזרותיו קשות כהמן. מה זה מלך שגזרותיו קשות כהמן? גזירת המן הייתה גזירה של השמדה. השמדת עם ישראל חלילה. ואנחנו יודעים, קצת לפני סיום הגלות, היה מלך כזה שגזירותיו היו קשות כהמן. זה היה. אז כך שדברי הגמרא מתארים עובדה היסטורית. עובדה היסטורית עתידית בזמן הגמרא, ושל עבר עבורנו. היה מלך שגזירותיו קשות כהמן וניסה את הפתרון הסופי. אז אם זה נכון, איך להבין את המשך הגמרא? וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. איזו תשובה עשו בני ישראל אחרי השואה? אחרי שקם מלך שגזרותיו קשות כהמן. התשובה שאנחנו יודעים זה שהם שבו לארץ ישראל. ואז יוצא שהביטוי תשובה כאן איננו מעשים טובים, אלא כתוב עושים תשובה ומחזירם למוטב. זאת אומרת, יש פה שני תהליכים. תהליך של שיבת ציון, הקמת מדינה, זה נקרא עושים תשובה. אחר כך הוא מחזירן למותר על ידי שיעורים, על ידי תנועות של תשובה, של החזרה בתשובה של עם ישראל וכו'. אבל זה פה שני תהליכים. בואו נתקדם. אמר לו, תניה אידך, כן, יש לנו עכשיו ברייטה, כן? טוב, חשבתי שיש פה שאלה. טוב, יש לנו כאן ברייטה נוספת. הברייטה חוזרת על המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אבל בהרחבה יתרה. תניה אידך. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר, שובו בנים שובבים. הרפה משובותיכם. אז אם כן יש פה תנאי, קודם כל שובו בנים שובבים, מתוך כך הרפה משובותיכם. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגאלו. חינם נמכרתם בעבודה זרה, שהיא נקראת חינם, ולא בכסף תגאלו, כסף זה לא בתשובה ומעשים טובים. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה עושה רבי אליעזר עם הפסוק של רבי יהושע? מה רבי יהושע יעשה עם הפסוק של רבי אליעזר? נראה שזה לא מטריד אותם כי הם ממשיכים. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, והלא כבר נאמר, שובו אליי ואשובה עליכם, אם כן יש פה תנאי. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר, כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. אחד מעיר ושניים ממשפחה, שכזו הוא לוקח בכוח את השרידים של עם ישראל אחרי השואה, הקדוש ברוך הוא מביא לציון. אמר לו רבי אליעזר, והלא כבר נאמר, בשובה ונחת תיוושעון. אז צריך קודם כל שובה. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, והלא כבר נאמר, כה אמר השם גואל ישראל וקדושו, לבזון נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים, מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. כלומר, הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא גואל את העם הבזוי, המתועב, למתעב גוי, ובכל זאת, מלאכים יראו וקמו שרים וישתחוו. כן, יש טענה שהתהליך הציוני נעשה על ידי יהודים שלא היו לגמרי קשרים. כן, אני רוצה רק, זה בסוגריים. הגואל לא מעל את בנו. ידוע? הגואל של עם ישראל לא מעל את בנו. למי הכוונה? למשה. משה לא מעל את בנו. למה אני מביא את זה? כי גם הרצל לא מעל את בנו. אז יש כאלה שטוענים, הרצל לא בסדר, איך אפשר גאולה על ידי אדם שלא מעל את בנו? התשובה היא גם, התורה סיפרה גם על משה את הדבר הזה. נכון, המוטיבציה היא שונה לגמרי, היו סיבות אחרות. אבל למה התורה ראתה לנכון לספר את זה? כדי שנתכונן לעובדה הזאת, שנתכונן לאפשרות שמי שבא לגאול, מתרשל במצוות ברית מילה. בסדר, זה היה סוגריים. אמר לו רבי אליעזר, והלו כבר נאמר, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. טוב, הפסוק הזה שמביא עכשיו רבי אליעזר, הוא פסוק הרבה יותר קיצוני מכל הפסוקים שהובאו עד עכשיו. כי בשאר הפסוקים נאמר, בסדר, הקדוש ברוך הוא מחכה שתעשו תשובה, אבל אתם תעשו תשובה. אבל הפסוק אם תשוב, משתמע שיכול להיות שעם ישראל לא ישוב. יש אפשרות מעשית מבחינתו של רבי אליעזר שגאולה לא תהיה לעולם. אז כשרבי יהושע שומע את זה, הוא מוכרח להנחית את הקלף החזק, את הג'וקר שלו. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר, ואשמע את האיש, זה פסוק בדניאל, ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה וגומר. כלומר, דניאל בסוף מביא שבועה אלוהית שיש קץ הכרחי לגלות. ואז אם יש קץ הכרחי, אז זה בכלל לא קשור לתשובה. ושתק רבי אליעזר. מה אנחנו מבינים מהשתיקה הזאת? קודם כל, יש כלל בהלכה, שתיקה כהודעה. זה לא תמיד נכון, לפעמים אומרים כשחכם שותק, זה לא בגלל שהוא מקבל את דעת השני, אלא זה שהוא לא מצא תשובה. אבל הוא באופן עקרוני נשאר בדעה הזאת. בתלמוד הירושלמי, במחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, כתוב, והסתלק, נסתלק רבי אליעזר. מה זה נסתלק? הכוונה שהוא כבר לא רלוונטי. אף על פי כן לא כתוב והודה רבי אליעזר, וזה קצת מטריד אותנו. זה בגלל שיש תביעה מוסרית של רבי אליעזר, שקשה לו להשלים עם גאולה שאיננה כרוכה בתשובה. וכאן אנחנו מוכרחים להסביר בעצם מה הזכות של מי שאין לו זכות. כן? אנחנו אומרים, עם ישראל יוצא מן הגלות, גם אם אין לו זכות. בזכות מה? מי שאין לו זכות יוצא. זו שאלה מוזרה, כן? אבל היא פרדוקסלית. אבל כאן בא לעזרתנו רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שמסביר שיש זכות עצמית של עם ישראל, של מי שעבר את כל הגלות. עצם זה שעם ישראל עבר את התהליך הארוך מאוד והמייסר מאוד של הגלות ולא התבולל, זה עצמו הזכות. כלומר, הזכות של שמירת שם ישראל. אז יש זכות שאיננה הזכות של המעשים, היא זכות של עצם הקיום. כלומר, נגיד את זה אחרת. אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אנחנו מספקים לך את היהודים שאתה יכול לשלוח להם את המשיח. אם לא היו ישראל, למי היית שולח את הגואל שלך? אז כביכול, עשינו טובה לקדוש ברוך הוא, שהסכמנו להיות מה שאנחנו. יש... היה אחד מההוגים שעסק הרבה במשמעות השואה, שמו היה אמיל פקנהיים. היה רב רפורמי, לא משנה. היה חוקר, פרופסור אמיל פקנהיים. ובאחד מהספרים הוא דן בשאלה מי אחראי לשואה. זו שאלה עדינה מאוד. מובן מאליו שמי שאחראי לשואה זה הגרמנים. הגרמנים הם הרשעים שעשו את זה. אבל הוא מדבר על עוד כמה צדדים. אחד מהם, הוא אומר, הסבא רבא של כל אחד מהנספים, במידה מסוימת יש לו גם אחריות. למה? הסבא רבא שלי החליט לא להתבולל. אז זיהו אותי כיהודי. טוב, ברור שזה לא אשמה חס וחלילה. אבל זה בא לומר שיש גם עצם המעורבות בהיסטוריה גם היא סוג של זכות. ולכן המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע יכולה להתיישב. רבי יהושע אומר, זה לא תלוי בזכות המעשים הטובים. רבי אליעזר שואל, אז בזכות מה כן? ואני אומר לו, בזכות הקיום. זכות הזהות היהודית שנשמרה לאורך הדורות. זה המשמעות של ושתק רבי אליעזר. יש גם בספר יחזקאל כמעט מפורש שגאולה אינה תלויה בתשובה. כן, גם הבעל הלשם אומר את זה מפורש, אבל הפרק למדזיין המפורסם, לא למענכם אני עושה נאום השם, כי אם למען שמי הגדול, המחולל בגויים, מה חילול השם? באומרם, עם השם אלה ומארצו יצאו. ואכן, כל ימי הגלות, הנצרות טענה שעם ישראל נעזב על ידי השם, כי עובדה שמי שפעם היה עמו, נמצא עכשיו בשפל בתוך הגלות. וכמו כל חילול השם, יש קץ לחילול השם. ואת זה אנחנו אומרים כל יום בתפילת העמידה. שאנחנו אומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם, למה? למען שמו, באהבה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בגלל שמו, הוא מביא את הגאולה. לא בגלל שאנחנו בסדר. לכן אנחנו מוסיפים מיד באהבה. כי אם זה כבר אינטרס אלוהי, אז אנחנו חייבים שזה יהיה באהבה, כי זה יכול להיות גם לא באהבה. יש בתפילת ה-18 בנוסח אשכנז, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. היה יהודי אחד שבוודאי חלק מכם הכרתם אותו בשם פרופסור אנדרה נהר. הוא עבר, כשהוא התפלל, התפלל תפילת 18, הוא אומר שהכוונה שלו בברכה של ולירושלים עירך ברחמים תשוב, עברה שינוי במהלך החיים שלו. כשהוא היה צעיר,